כל הקהל הקדוש שיושב כאן ולומד תורה בשקידה ובנחת, בשמחה וברצון. אנחנו נוהגים מדי שבוע בשבוע לשבת בצוותא, למרות שכולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה, אבל יש עניין ללמוד בצוותא ביחד, בית המדרש, ולהיפגש עם דבר השם המופיע בפרשה, שכפי שלמדנו רבותינו, כל דבר וכל מקום בפרשה שמזדמן ובא אלינו, זה מקומו, זה עניינו, ולכן הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך פרשת השבוע. ואנחנו נמצאים במסע הגדול שבין מדבר סיני לבין ארץ ישראל. אנחנו נמצאים אחרי כל המעלות שקיבלנו בהר סיני, לאחר המפלות שנפלנו בהרחיקנו יותר מדי מהר, כפי שלמדנו בשבוע שעבר. ועכשיו מגיעים לפרשה שאפשר לומר עליה מבחינה רבה שהיא קו פרשת המים. פרשה שחותכת בעצם את כל החזון הגדול שהקדוש ברוך הוא הולך ומכין לנו את הדרך כדי שניכנס לארץ ישראל כמה שיותר בנחת, כמה שיותר בשלמות, ואנחנו לא תמיד מרימים את הכפפה והעסק מתארך. ולמדנו כבר את האריכות שהייתה בפרשה הקודמת, כאשר בגלל חטא המתעוננים, בגלל חטא המתאבים, בגלל שחיכו למרים בדרך, כבר התמהמה המסע חודש ימים בגלל המתעוננים, עוד שבוע בגלל הצרעת של מרים, וכבר במקום להיכנס לארץ כאחת עשר יום לאחר שיוצאים לדרך בקף בייר, כבר מתגלגל הדבר, והנה עוד חודש וחצי, חודש ומשהו, עדיין אנחנו מתמהמהים ולא נכנסים לארץ. אבל מגיעים על סף ארץ ישראל. וכשמגיעים לסף ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא, או משה רבינו, תלוי בפרשנים, הפרשה בספר דברים, והפרשה אצלנו, נשלחים מרגלים. המרגלים תרים את הארץ, והפעם בחרתי לא לעסוק בעניין המרגלים כפרשה, כי כמובן שזה עולם ומלואו להיכנס לכל הנבחי הדיוקים בתורה ובחז"ל, לגבי מה בדיוק קרה שם, מה בדיוק היה העימות, למה באמת לא נכנסו וראו את הארץ הנפלאה הזאת שאנחנו יודעים עליה שהיא ארץ זבת חלב ודבש, נותנת פירותיה, למה הם ראו את הדברים בעין רעה של ארץ אוכלת יושביה. אבל זה מה שקרה, ובחשבון הדברים, כאשר אנחנו ממשיכים את החשבון שלנו, ואנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, בקף באייר שיוצאים לדרך, קף ג' באייר דרך שלושת ימים, לאחר מכן עוד חודש של המתעוננים, ואחרי זה עוד שבוע, ואחרי זה עוד 40 יום, מאז שליחת המרגלים, מגיעים לתאריך שבו הם חוזרים ממסעם בארץ ישראל. באיזה תאריך? איזה? תשעה באב. עכשיו תעשו את החשבון, איך הגענו לזה? תיקחו קף אייר, תקחו שלושה ימים, פלוס חודש, פלוס שבעה ימים, פלוס 40 יום, תגיעו לתשעה באב. ועל כך אמרו חז"ל, אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם, לצערנו, בחייה לדורות. ולכן אמרנו, זה קו פרשת המים. החוזק והחיבור למהלך של כיבוש ארץ ישראל, של יישוב ארץ ישראל, של תורה בארץ ישראל, של גיבוש לאומי בארץ ישראל, הפך להיות מסע ארוך ארוך. ארוך שממשיך בהיסטוריה, ברוך השם, אנחנו נמצאים כבר בסופו של המסע הגדול, ושבנו לציון ברינה, ומצפים לישועת השם כערף עין, שנתקן את כל התיקונים, ושכינת השם תהיה בארץ ישראל. במה בחרנו לעסוק היום? דווקא בדברים שאחר כך, כי הם דברי התיקון. אתם יודעים שספר במדבר אין בו כמעט מצוות והלכות, נכון? מה ראינו עד היום בספר במדבר? דגלים, ראינו את המסע, ראינו את כל מה שדיברנו, אין כמעט מצוות. גם אחר כך, בהמשך, אין כמעט מצוות. אבל מאוד מעניין, דווקא לאחר חטא המרגלים, כשנגזר מה שנגזר, עכשיו 40 יום הם היו, אז עכשיו אנחנו מסתובבים עוד 38 שנה במדבר, כי הדור הזה לא ייכנס לארץ, זה מה שניתן להם. פתאום התורה סוטה מכל גם מכל מה שיש בספר במדבר, וגם הסיפור שלנו, ומדברת על כמה הלכות, פתאום הלכות. הלכה ראשונה, בפרק ט"ו, מיד אחרי פרשת המרגלים, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, ועשיתם אישה להשם עולה או זבח, לפלא נדר או בנדבה, והקריב המקריב את קורבנו, מנחה, סולת, עיסרון, בלול ברביעית ההין שמן, ויין לנסך רביעית ההין, תעשה על העולה או לזבח, לכבש האחד וכולי. במה עוסק פרשה זו? במה עוסקת הפרשה? שמעתם מה שקראתי? במה היא עוסקת? בפרשת הנסחים. איזה נסחים מביאים על הקורבנות? האם זה מתאים שזה יהיה כאן? יכולה בכלל לא, מה זה קשור? זה קשור לספר ויקרא, שם יש את רשימת הקורבנות, ואז על זה צריך לומר, אז איך מביאים את הקורבן? אם יחד עם נסך של יין, של שמן, זה נמצא פה. לאחר מכן, הפרשה הבאה, פרשת חלה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל אמרת, בבואכם אל הארץ, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים? מצוות של הפרשת חלה. ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה. יפה, אתה אומר, יש כאן נחמה. נכון, ככה חלק מהפרשנים בוודאי אומרים, שמה אתם תיבעלו, עכשיו הולכים ולא נכנסים, אני עובר איתכם ישר, נכון? כמו שאחרי שיש תקרית בצבא, קודם כל ממשיכים את הפעילות, נכון? כדי שאנחנו ממשיכים, שלא ניפול, שלא נתייאש. נכון, יפה מאוד, זה גישה ראשונית, אנחנו ננסה רק להרחיב אותה. נמשיך הלאה. הפרשה הבאה היא פרשה בכלל מוזר. זאת אומרת, אם אתה אומר שזה פרשת ההמשכיות, אתה חייב לך דבר הזר ומוזר לגמרי. הפרשה הבאה היא, ואם נפש אחד תחטא בשגגה, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת, האזרח בישראל, תורה אחת וכולי. זאת אומרת, פרשה של הקרבת קורבן שגגה, כאשר כל הציבור כולו חוטא ושומע למנהיגים שלו ועושה טעות. כולם חיללו שבת, כי כך פסק הסנהדרין. איזה קורבן מביאה סנהדרין? זאת שהפרשה הבאה קשורה למשהו? בכלל לא קשורה לשום דבר. מה היא מופיעה פה? ולאחר מכן, אם אתם רוצים עוד תוספת, הפרשה הבאה, סיפור חדש. והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותו מקושש עצים אל משה, ויניחו אותו במשמר. הוא קושש עצים בשבת. מה קורה למי שמקושש עצים? מה הוא עובר? על איזה מלאכה?
מאמר.
כן, כל מיני מלאכות. יש לו דין מה הוא צריך לעשות איתו? כן, לקרוא סקילה. אז מה כתוב פה? ששמים אותו ושמים אותו אל משה ויניחו אותו במשמר, כי לא פורס מה יעשה לו. למה לא פורס? אנחנו יודעים. ולמה זה מופיע פה בכלל? ולאחר מכן הפרשה הידועה האחרונה, פרשה ציצית. זאת אומרת, יש לנו חמש פרשיות שהן פרשות שלכאורה לא קשורות לספר הזה. אולי מקושש כן, כי מקושש זה סיפור שהיה במדבר, בסדר? אבל כל הרוב הדברים לא היו, לא, הם לא חלק מתוך המבנה של ספר במדבר, שזה אירועי המסע של בני ישראל. דבר שני, נבחרו פה הלכות שבאמת לא קשורות לכאורה. מילא הראשונה והשנייה על הנסחים והחלה, אנחנו הולכים בשיטת העידוד. אבל כשמגיעים אחר כך לקורבן על שגגת העדה, מה זה קשור עכשיו לדבר על קורבן שגגה? יש לנו כל מיני הלכות שמופיעות באיזה ספר של קורבנות. בסדר, ויקרא, בשביל זה מיועד. לאחר מכן פרשת מקושש, הייתה פיזית שם, אבל מה היא באה ללמד אותנו? למה הם לא ידעו מה לעשות? למה הם שמו אותו במשמר ואמרו, מה קרה? הוא קושש עצים ביום השבת, ועכשיו אנחנו רוצים לברר מה דינו, מה זה? והדבר האחרון, ציצית, שהיא ודאי מצווה משמעותית מאוד, שקולה כנגד תרי"ג מצוות וכו', אבל למה היא פה? למה היא נמצאת כאן? כן, זה בסדר? איך נגיד בלשון הרב ביגון, מעניין אתכם? כן, ממש? יפה. מחלוקת, מחלוקת, לא ניכנס לזה. יש אפילו אומרים שזה קרה עוד אפילו בשנה הראשונה, עוד לפני זה. בסדר? אבל אם כן, תמיד השאלה למה זה נכתב פה. בסדר? למרות זה יכול להיות בזה, יכול להיות בזה. אבל אתה צודק. יפה, רבותיי, אז בואו נתחיל לראות. הדרך שבה בעזרת השם נלך בעיון שלנו, זה לטעון את הטענה הבאה. והיא ככה. חטא המרגלים, כפי שאמרנו, היה קו פרשת מים לכמה וכמה נקודות יסודיות מאוד שהתפרקו, שהזדעזעו, שקיבלו קלקול, שצריכים תיקון אחרי חטא כל כך גדול. הדבר הזה חייב לעבור מהקלקול אל התיקון. והפרשות, ההלכות הללו, הפרשיות הללו שאנחנו עכשיו לומדים אותם, כל אחת אמורה לעבוד מול איזשהו יסוד אחד במציאות של עם ישראל ולתקן אותו. ואנחנו נלך עכשיו פרשייה ופרשייה ונבדוק מה היה הקלקול ומתוך כך איך הפרשה של ההלכה הזאת והזאת מתקנת אותם. בסדר? אז בואו נתחיל לאט לאט. הראשון, שהוא הפשוט ביותר, אמרנו את הפירוש הראשון, לא נדבר עליו, נדבר על הדבר השני. ובכן, מה החטא הראשון? החטא הראשון, כמובן, מה הוא? מאיסת הארץ, נכון? הארץ היא בוחלת יושביה, הארץ קשה מאוד, הארץ מסוכנת מאוד מכל מיני בחינות, ולכן אנחנו לא רוצים להיכנס אליה. מאיסת ארץ חמדה, זה הדבר הראשון, נכון? החטא, נקרא אותו, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. זאת אומרת, יושבי ארץ ישראל חזקים אפילו יותר מי אולי? מחס ושלום ממי? מריבונו של עולם בעצמו. יש אנשים, אנשי מידות שם, ואנשים ענקים, ויש לנו בחברון ענקים, ויש לנו ארץ קשה ביותר, והיא לא מטיבה איתנו. כמו שאמרנו קודם, ארץ אוכלת יושביה, ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה לבני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. יפה. אז איך אנחנו מבארים את הפסוקים האלה? האם מדובר פה רק ברובד הפיזי? זאת אומרת, הארץ הזאת היא באמת אימתנית, קשה מאוד לנצח את יושבי הארץ הענקיים האלה, או שמדובר פה על מישור אחר? מה אתם אומרים? אנשים רציניים, הכוונה עם גיבורי חיל, עושים מלחמה, אנחנו הולכים להיפגש פה עם גויים עצומים וגדולים, נכון? האם יש לזה רובד נוסף? האם יש בזה רובד נוסף ולא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו? איך עולה... מה? איך אנחנו רואים את עצמנו? זה עוד עניין שזה גם יכול להיות קשור אל מול העוצמה האדירה שקיימת בחומריות הזאת של יושבי הארץ. אבל מה יותר? מה עוד? תתקדמו עוד שלב אחד. מה הפחד הזה שלהם כשהם באים ואומרים שהארץ היא אוכלת יושביה? מה הפחד הזה כשהם באים ומראים אפילו את פרי הארץ, ואנחנו יודעים שחכמים כבר אמרו לנו שלהראות את פרי הארץ זה לא היה כדי להגיד להם, תראו חבר'ה, זה איזה יופי, איזה איכות חיים, כל ענב בגודל של אבטיח, זה תהיה איזה דבר נפלא, או שמה יש כאן משהו שהוא מתחתיו, הם רוצים פה לומר אמירה נוקבת מאוד, מה הם רוצים לומר? אנשים מוזרים, הפירות מוזרים, עוד יותר מזה, שמה? זה ישנה אותנו במובן של מה, איך זה ישנה אותנו? אנחנו נאבד, יפה, זאת אומרת, הארץ אוכלת יושביה, פירושו של דבר, מה הכוונה? תגידו את זה בעברית שלנו. מה זה ארץ אוכלת יושביה? ראיתם פעם ארץ אוכלת? אז במה, בצד של מה? הצד ההתנהגותי? או שיש משהו יותר עמוק? הארץ אוכלת יושביה, הכוונה היא כשאתה יוצא למקום שהוא רב שפע, יש בו שפע עצום, יש בו חומריות מעבר ומידה נורמלית, יש בו עשייה ענקית שמטביעה אותך בתוך החומר הזה. זאת אומרת, יש כאן אנשים גדולים, פיזית, אבל חומריים לחלוטין. הארץ אוכלת יושביה, במובן הארציות אוכלת את יושביה. יש מצב שבו מרוב שפע, תקחו, תראו רגע את הדבר הזה. עם נמצא ב...
עם נמצא...
יפה, נכון, יכול להיות מאוד שהם עושים את זה בצדיקות גדולה מאוד, הרי בוודאי הם היו ראשי בני ישראל, הם לא בחרו אותם סתם אנשים מהשוק. באמת, כנראה מדובר על אנשים שהם גדולים מאוד. הם אנשים שמבינים שהעבודה שלנו היא עבודה רוחנית. העבודה שלנו היא לקדש ולרומם את המציאות לרמה שיש בה קודש. שיש בה נישאות. ואם אנחנו ניפגש במפגש הזה עם ארץ ישראל, והיא ארץ כל כך משדרת חומריות, ואנחנו מאיזה עולם באנו? אנחנו התרגלנו, מצרים כבר שכחנו כמעט, כי בינתיים במשך כבר שנה וחצי אנחנו, מה עושים כל היום? איך אנחנו אוכלים? מן מן השמיים. באר שנותנת מים. סלב שיורד מלמעלה. אנחנו מחוברים כל הזמן לדבר השם במובנים הפרקטיים ביותר, התפריט שלנו. איפה היה המן? נכון, איפה היה המן? איפה הוא ירד?
ירד עד האוהל.
הביא לי מישהו ככה, בלילה קצת דיבר לשון הרע לחבר שלו, אז איפה היה המן? בקצה הרחוב. ואם הוא אמר את הלשון הרע הזה בתקשורת לכל עם ישראל, אז איפה היה המן? הוא יצטרך ללכת בקצה המחנה. עכשיו תראו לזה איך זה נראה, שפלוני רעב, הוא רוצה לאכול. אז אין לו ברירה, אבל זה שמה, אז הוא יוצא לדרך. מה כולם מסתכלים, כל המידע, כל האלה הזה מסתכלים, מה מדברים? תסתכלו, מה הוא חטא שם, תראה כמה הוא הולך. זאת אומרת, זה היה חשיפה מוחלטת לעולם של קודש באופן מוחלט. מי שלא עמד בסטנדרטים, כולם ראו שהוא לא היה כל כך בסדר. הלכו, הוא היה צריך ללכת למן שנפל רחוק. הם עכשיו צריכים לקחת עולם שבעצם הוא עולם שכל כולו דור דעה. דור דעה, הכוונה היא דור שנמצא בעולם גבוה מאוד. ולהיפגש עם הענבים האלה, ולהיפגש עם האבטיחים האלה, ולהיפגש עם זה שהם בהסתכלות מאוד יפים, אבל הם מפחידים. היא ארץ אוכלת יושביה, אוכלת יושביה. מה זה אוכלת יושביה? מי שנכנס ממנה נאכל על ידי הארץ. ראו שהיו מלא הלוויות, שוב זה על דרך הפשט, כי הקדוש ברוך הוא רצה דווקא שהם לא ישימו לב אליהם, נכון? אין הכי נמי, ראו הרבה הלוויות, כנראה שגם זה חלק מתוך שמאוד קשה להתקיים בארץ הזאת. אתם מסכימים שיכולה להיות בעיה כזאת? ראיתם פעם מצב שבו אנשים נכנסו לשפע החומרי, ולכן פשוט לא מסוגלים להתרומם לאיזה גובה של צדדים רוחניים עליונים? ראיתם פעם דבר כזה? מה? קודם כל, כראוי מאוד מאוד לראות, בספר עם הבנים שמחה, יש ממש תיאור אדיר של ההשוואה שבין המרגלים שמוצאים דיבת הארץ רעה, לבין תנועות שלא תפסו בזמן את הרגע שצריך לעלות לארץ, ומה הם עשו? הם עברו מאוהל לאוהל וזה, ולכן הוא אומר, התיקון הוא ללכת מאוהל לאוהל ולהסביר עד כמה שהגענו אל הזמן, נכון מאוד? אין הכי נמי, ודאי. זאת אומרת, ההתמודדות הזאת יש בה נקודת אמת. מה אתם עונים עליה? מה אתם עונים עליה? מה עושים? אלון א' ירשנו אותה כי יכול נוכל. הרוח אחרת הייתה אצל כלב. כלב אמר, אנחנו יכולים. עכשיו, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי סמלי בהלכה הראשונה והשנייה? מה עוסק את ההלכה הראשונה והשנייה? נקרא את זה עוד פעם פה למטה. והקריב המקריב קורבנו על השם מנחה סולת עיסרון, בלול ברביעית העין שמן, ויין לנסך רביעית העין תעשה על העולה או לזבח, יפה. ואז, והלכה הבאה, וידבר השם משה לאמור, וידבר בני ישראל אמרת, בבואכם אל הארץ, אשר אני מביא אתכם שם, שימו לב שגם הביטוי בבואכם, זה תיאור קצת שונה מהרגיש, כתוב, והיה כי תבואו. בבואכם זה כאילו תיאור מצב שאתם צריכים להתמודד איתו. איך תתמודדו? שימו לב. והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם, ראשית הראשונותיכם חלה תרימו, תרומה, כן, תרימו אותה, מראשית הסוריותיכם, תתנו להשם תרומה לדורותיכם. שימו לב להלכה הזאת. מה בעצם ההלכה אומרת? אני רוצה לאכול לחם. הלחם הזה הוא כל טוב, בסיס האכילה, יש ברוך השם הרבה חיטה, ארץ דשנה מאוד. עכשיו אני רוצה לאכול לחם. מה אני עושה? אוכל לחם. לא, אומרת, רגע, תעצור רגע. תעצור, ראשית אריסותיכם. כשאתה מתחיל לעשות את העיסה, תרימו. אתם שמים לי כמה פעמים כדוב פה, תרימו, תרומה, הכל למעלה. זאת אומרת, מה אתם עושים כשאתם ניגשים לפירות האילן? מה אתם עושים כשאתם ניגשים ליבול של ארץ ישראל? מה קורה כשאתם נפגשים עם השפע הזה? איזה דרך יש להתמודד? תרימו. והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו. זאת אומרת, אתם יכולים, יש בכם את הכוח להרים את הארץ לשמיים. אם תעשו את זה בראשית הריסותיכם, הכוונה היא קריאת הכיוון שלכם, ברגע שאתם נפגשים עם החומר, קריאת הכיוון, זאת אומרת, המטרה היא להרים את הארץ, באותו רגע כבר הסתכלות תהיה כזאת, שאנחנו לא משועבדים תחת עול החומר, אלא אנחנו בעלי חזון להרים את החומר למעלה. ולכן בשני מעגלים, המעגל הכללי זה מעגל של התרומה אצל כל אחד ואחד בבית, הוא מרים תרומה והוא מביא את התרומה הזאת לאיפה? למקדש, לכהן. מרימים את התרומה של החולין, היה כמה וכמה שיבולים שהיו בשדה, לאחר תהליך ההכנה, קודם כל מרימים והולכים אל הכהן. ואם אתה רוצה להשתמש ביין או בשמן, תדע לך דבר אחד, היין והשמן הללו משמשים את מה? לא רק את, מה שאתה שבע ואוכל, אלא את מה, וזה הפרשה הקודמת, מה זה? את המקדש. זה הנסחים שמקריבים על כל הקורבנות. כל הקורבנות כולם, אנחנו מרימים את היין ואת השמן שאנחנו מקריבים יחד, ואז, כמו שכתוב בזה, מנחה סולת יסרון ויין לנסח רביעית העין, זה מה שתעשו. זאת אומרת, הנקודה הראשונה, תראו מה כתוב אומר בתנחומה. פתח רב חנינה, לך אכול בשמחה לחמך. אכול בשמחה לחמך, המנחה והאכלה. ושתה בלב טוב יעיניך הנסכים, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך, זו הכניסה לארץ. זאת אומרת, יש לנו חזון איך נכנסים לארץ ישראל. מרגלים יקרים או לא יקרים, אתם צודקים. אתם כאלה אנשים גדולים שלא מוכנים לבוא ולהאמין שיש לכם כוח לרדת מן השמיים לארץ. אתם רוצים להישאר שם למעלה. אתם רוצים להישאר במדבר, כי במדבר הכל היה ניסי, הכל היה נפלא, הכל היה עליון. זה יפה, אבל זה לא נכון. זה שגוי. צריך בשביל זה, צריך רוח אחרת. יכול נוכלה. אנחנו לא נאכלים על ידה של ארץ ישראל. אנחנו יכולים ללכת בארץ ישראל ולא רק לשרוד בה, אלא להרים את כל חיינו. נקודה ראשונה. הנחיה ראשונה, חיי טבע של ארץ ישראל, יש בה מעלה אדירה להתחיל מלמטה ולעלות למעלה. וכך אומר השפת אמת, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרים ותרומה, סמיכות הפסוק למרגלים, כי ניחם אותם השם יתברך. בעבור כי תרעומתם היה שלא להיות נחותי דרגה. דמעיקר הדור המדבר היה בחינת משה רבנו, שהוריד להם תורה מאומן לחם מן השמיים, ובחינת ארץ ישראל היה לחם מן הארץ. ואמר הכתוב כי באוכלכם לחם מן הארץ ביותר יוכלו להרים תרומה. כי חשוב לפניו יתברך מה שמרוממים בחינת השפלות אליו יתברך, שבעבור הזה היה כל ירידת האדם מעולם העליון לעולם הזה. כל בריאת המציאות, כל בריאת האדם, כל בריאת ישראל הייתה בשביל זה. כי למעלה יכולים לשבת כל מיני נזירים ופרושים, כל מיני גויים ועליונים כביכול, אבל לרדת לפעילות, לפעולה של הרמה מהארץ למעלה, כמו שאומר הרב באורות התחייה, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. זאת אומרת, אנחנו התרגלנו במשך כל כך הרבה שנים להיות בגלות, ובגלות באמת אנחנו התרגלנו לבנות קדושה בתוך בית המדרש, קדושה בתוך החיים הסגורים, בבחינה מסוימת כדור המדבר, שהיה במסביב, הכל היה, אי אפשר היה לבנות, אי אפשר היה ליצור, יש איזה מין דלת אמות כאלה. אבל זה כישרון אדיר של עם ישראל שקיבל מתנה להעמיד קדושה כנגד הטבע. אבל הקדושה האמיתית היא לחיות בטבע, להרים את הטבע לקדושה העליונה, שהיא הקדושה בטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו וביסומו הגדול, והכושר, קודש שבגולה יחובר אל הקודש הארץ. אנחנו נמצאים בארצנו הקדושה, יש לנו את האתגר, ואם אנחנו פה, זה סימן שריבונו של עולם מאמין שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. עם כל הקשיים, ויש קשיים, ועם כל המכשולים, ויש מכשולים, וכל הטיות הנפשיות והתאוות, ויש כאלו, הקדוש ברוך הוא אומר, אפשר להרים. אפשר להרים תיקון מספר אחד לחטא המרגלים, מאיסת ארץ ישראל, אי נתינת גודל דרך הארץ, ומתוך כך נכשלו ולא רצו להיכנס לארץ ולא היו מוכנים ללכת ברוח אחרת, אלא להישאר ברוח של המדבר. נשארו במדבר, אבל אנחנו שזכינו להגיע לארץ ישראל, דבר ראשון, לרומם את הארציות. עולם שלם מה אפשר לעשות, מה צריך לעשות, מה נכון לעשות, בכל ענייננו. בקודש ובחול, ברשות ובמה שמצווה עלינו לעשות. זה נקודה ראשונה. הפרשה השנייה, חטא, מה שקראנו זה העניין של הבאת הקורבן על חטא הציבור. זאת אומרת, מה היה כאן, מה נפל פה? נפל כאן כל המהלך שעם שלם, עם שלם חטא בחטא. דבר נורא, לא רק מייסת הארץ, אלא כביכול העם, עם ישראל, עשה פה קלקול אדיר. ממש, דומה לך את העגל, אולי אפילו בבחינה מסוימת, אולי אפילו גדול ממנו. יש כאן דבר מאוד מאוד שמפורר את האומה לחלקים. איך נתייחס לעם ישראל אחרי הדבר? לא רק לארץ ישראל, אלא לעם ישראל. והחטא היה, וישלח אותם משה ממדבר פרן, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, ויוציאו דיבת הארץ אל בני ישראל. ואז עם ישראל, כולם בוכים למשפחותיהם. הם מרגישים שפה העסק נתקע, אי אפשר להתקדם יותר. ואז משה רבנו מתפלל עליהם, ואז וילינו כל העדה להוציא דיבה על הארץ, וימותו האנשים הוציא דיבת הארץ, ומגיפה לפני השם. זאת אומרת, יש כאן עדה שלמה, עם שלם שחוטא בחטא של הפרת דבר השם בצורה בוטה לגמרי. מי שהוביל אותם מי היו? המרגלים. הם קיבלו עונש קשה מאוד, במגיפה יצא, בגלל שהוציאו דיבת הארץ, אז הם נדלקו בפיהם, קיבלו עונש מאוד מאוד רציני. אבל מה קורה עם עם ישראל? האם קלו כל הקיצים, אנחנו הגענו ושברנו בעצם את כל המהלך, ולכן אנחנו? באה עכשיו התורה ואומרת תיקון. היא מספרת לנו את הדבר הבא. כאשר, והיה, אני קורא פה באותיות הזה, והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה. כל עם ישראל, כן, בטור השני משמאל למטה. כל עם ישראל כולו חוטא. למה? כי עיני העדה שמיהם, המובילים, המנהיגים, חטאו. ואם מעיני העדה נעשה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר, לעולה וכו' וכו', ואני קורא עליו, וכיפר הכהן על כל עדת בני ישראל, ונסלח להם, כי שגגה היא. ובסוף, ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ואני שואל אתכם, חברים, זה היה בשגגה? זה היה בשגגה? האם חטא המרגלים היה בשגגה?
לא.
האם התגובה של ישראל הייתה בשגגה? או, בדיוק, יפה מאוד. על זה אומר הנציב, מה פירוש הדבר כי לכל העם בשגגה? מה אומרת פה התורה? מביא, אם עיני העדה, זאת אומרת, מנהיגי העדה עשו לשגגה, הם מביאים קורבן, ואז הם מחפרים על כל העם כי לכל העם בשגגה. מה פירוש? אומר הזוהר, אומר הנציב, שאינו דומה יחיד העובד עבודה זרה, שאז ודאי יש לחקור אם היה בשוגג, הוא מתכפר בקורבן או במזיד, מה שאין כן כל העם ההולכים אחרי מנהליהם. מסתם הרוב העם בשגגה. דגוף הבטרי שעזים, והכל הולך אחר הרוב, ורובו ככולו, וזהו שמסיים הכתוב, כי לכל העם בשגגה. יש כאן בעצם דרישת עין טובה עצומה בתפיסת העולם. ציבור שלם רובו טוב. ציבור שלם רובו רוצה לעשות טוב. אם עיני העדה נעשתה, זה לשגגה. אם עיני העדה עשו משהו, ובגלל זה קרתה פעולה, יש להתייחס אליה כקורבן שגגה, למרות שזה נראה על פניו כמשהו שהוא מזיד. כמו שאומר הזוהר, כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שאף על פי שחטאו לפניו וחוטאים לפניו בכל עת ועת, הוא עושה לישראל את הזדונות כזכויות. זאת אומרת, עם ישראל מתפרק כביכול כלפי חוץ, על ידי כך שהוא מפר לגמרי את הברית. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל בעיניים אחרות, ואומר, נכון שהייתה כאן תנועה שהוליכו אותה מנהיגי העם, שהייתה באמת פעולה במזיד, אבל כל העם, רוב העם, מה איתו? הוא בשגגה. כיוון שהוא בשגגה אפשר להביא קורבן שנקרא פר שהוא של שגגה. אז זה הדבר השני. אז דיברנו על ארץ ישראל, דיברנו על עם ישראל, ועכשיו אנחנו מדברים על מה? מה הדבר השלישי? תורת ישראל, נכון. מה הייתה? הייתה איזה בעיה עם התורה? כן, הם עברו על דבר השם, אבל איזה דבר, איזה בעיה יכולה להיות עם התורה? שמה? נו, מה זה המקושש? חלל שבת. מה למה הוא חלל שבת? יכול זה המקום. מה? מה רצה ללמד אותם? למה יש אבא אמינה? פתאום עכשיו היה צריך לבוא ולהגיד, בוא נלמד אותם מה קורה כשאנחנו... ליפה, זאת אומרת, מה אתה מתכוון? שמה? אתה אומר... זאת אומרת, אתה אומר ככה, יש כאן מצב כזה, הרי אנחנו הולכים, קיבלנו תורה. אנחנו הולכים לארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום קיום התורה. אנחנו לא ניכנס לארץ ישראל, אנחנו עכשיו נמצאים במדבר, נכון? לפי איך זה נכתב פה. אנחנו נמצאים פה עכשיו, איפה? במדבר. רגע, תורה, אנחנו צריכים לקיים תורה במדבר? האם השאלה הזאת נשאלה פעם, אתם זוכרים? פעם, הכוונה היא בתנ״ך. יש איזו דוגמה לזה שהיו בטוחים שנגמר הסיפור, די, נגמר. וברוך הוא בא ואומר לנו, חבר'ה, אני לא איתכם, וזה נגמר הסיפור. אתם זוכרים בתנ״ך משהו כזה? יפה, אבל מה האירוע? נכון, זו תגובה על אירוע. התגובה הוא שבאו זקני ישראל לשבת לפני יחזקאל הנביא ואמרו לו, תראה, מלך שבעל שגירש את אשתו, או מלך שפיטר את עבדו, כלום יש זה על זה משהו? זאת אומרת, זהו, נגמר, נמערכת היחסים. האם יש עניין, נגיד, אחרי גירושין, שהאישה תמשיך, אני לא יודע מה, לעשות ארוחת צהריים בבית? די, נגמר הסיפור, נתק, נכון? ואז הם באו זקני ישראל וישבו לפני יחזקאל, ואמרו, נהיה כגויים כמשפחות האדמה, לעבוד עץ ואבן. וכולם מתפלים, זקני ישראל בגלות, אנחנו מדברים עכשיו על, על חורבן בית ראשון, והגלות של 70 השנה מבית ראשון. באים ויושבים הסכנים לפני יחזקאל, ושואלים אותו, תגיד, אולי, אולי נגמר הסיפור, אולי נעבוד עבודה זרה? אני ניתי, איזה מין שאלה, איך באים לנביא במין שאלה כזאת? מה זה, מה אהבה אמינה? אז מה אהבה אמינה? שברגע שהקדוש ברוך הוא חריב את בית מקדשו, הוא בעצם פיטר אותנו. הוא פיטר אותנו. אין כבר קשר בינינו לבינו. כבר מה שאנחנו עושים זה לא עבודת השם, הוא לא רוצה את זה. זה מה שקרה אז, כי נחרב המקדש, יש כאלה שאמרו, בלי מקדש. גמרנו, נגמר הסיפור. זה כאילו שהרס הבית, גירושין. ואז באמת בא הנביא ואומר, לא, מה פתאום הברית קיימת תמיד, בחמה שפוחה, אני אלמד לכם, והוצאתי, והצלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ, יהיה, העסק ימשיך עד עולם. זו התשובה. אבל הייתה מחשבה כזאת. אז עכשיו תחשבו רגע, מה עושה המקושש? בהחלט הזה שנגיד זה היה עכשיו. הוא מסתכל ורואה שבעצם עכשיו ניתק הקשר. זאת אומרת, עכשיו חבר'ה, כל החבר'ה שנמצאים פה, כל יוצאי מצרים, לא נכנסים לארץ. מה המסקנה שלו? וכאן יש שתי גישות. גישה אחת אומרת, המסקנה שלו, שהוא בא ואמר את זה בוודאות. מה? אין בעיה, אני יכול עכשיו לחלל שבת, כי אין יותר חילול שבת. זה פירוש אחד. ומה גמרנו? הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו, אז נגמר גם תורה הוא לא רוצה מאיתנו. בסדר? ואז הם שמו אותו במשמח. רגע, אולי הסברה שלו היא נכונה. לדעת מה יעשה לו. נכון? שאלנו איך זה. לדעת מה יעשה לו. טוב, אמרו לו, לא, אין דבר כזה. וחמה שפוחה הם לא חלכם. אתם, כמו שאנחנו יודעים, גם בגלות, איך אומר הרמב"ן, הציבי לך ציונים, חייבים לקיים את כל התורה בגלות, למרות שזה רק כמעין משמרת, כמעין הכנה, כמעין תרגול לכניסה לארץ ישראל, כי עיקר התורה היא בארץ ישראל. אבל את הדבר הזה לא היה מובן מאליו. ויש אומרים בפירוש, הפוך, הוא היה צדיק גדול, שאפילו יודעים את שמו של הצדיק הזה. מי זה צלופחד? והוא ההפך, הוא רצה, החבר'ה דיברו ככה במחנה. החבר'ה הוא שמע, אחד שמע אותם מדברים, גמרנו, אין יותר תורה ומצוות, בואו נתחיל, נשתגע, נתפרע, ככה, שמע אותם מדברים. הוא אומר, אני חייב פה לדפוק על השולחן. מה הוא עשה? הוא חילל שבת. עכשיו, למה דווקא מקושש ולא חושב בזה רעיונות מדהימים? קושש עצים, למה דווקא מתוך כל המלאכות? אבל לא ניכנס לדבר הזה. אבל מה בעצם? מה בעצם הוא רצה אותו צדיק להראות להם? אני אחלל שבת, ואז מה יעשו לי? סקילה, או מה שצריך לזה. ואז על ידי זה יהיה ראייה גדולה או פשוטה שהתורה נמצאת גם בזמן שנמצאים במדבר. בסדר? הבנתם? אין טעם לעלות לארץ, נכון? נו, אז מה אתה שואל? אם אין טעם, אז אולי גם תורה אין עניין יותר. ועל זה, נכון? כתוב, איך כתוב? כמעט שתקראו בתוספות ובבטרה, שם למטה. מעשה המקושש היה אחר מעשה המרגלים, דאמר במדרש לשם שמיים נתכוון שהיו אומרים ישראל, כיוון שנגזר עליהם שלא להיכנס לארץ ממעשה המרגלים, שוב אין מחויבים במצוות. זה תוספות אומר. עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים. בסדר? וזה מה שאומר הפרי צדיק, רב צודק הכהן מלובלין, אומר, והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים. כי המדבר מקום הפקר, מקום תוהו, ודעת המקושש הייתה, כי בעולם ללא מסגרות וגבולות וחוקים אינם מחויבים בקיום תורה ומצוות, עד שייכנסו לארץ הנושבת. זאת אומרת, יש כאן שלושה קווים מרכזיים, שלושה קווים מרכזיים שצריכים טיפול. תכף יהיה גם את החלק הרביעי. הראשון זה ארץ ישראל. שיבשנו משהו בראייה של הארץ, אוכלת יושביה, תיקון, אפשר להרים את העולם. השני, עם ישראל. עם ישראל פושע וחוטא, חס ושלום, אומרת הפרשייה השנייה, כי לכל העם, בשגגה, גם חטא כזה, סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת על העם הזה מצרים ועדנה, ותסלח כיוון שכל העם בשגגה, נכון? והבעיה של תורת ישראל, יש סוגיה, האם תורת גלות יש דבר כזה, או שתורה היא רק בארץ ישראל? באסלוף חד ואומר, אני חייב להראות להם דבר מאוד פשוט, אמנם נכון שעיקר תורה בארץ ישראל, אבל גם בגלות יש עניין לקיים, הציבי לך ציונים, כמו שאומר הרמב"ן, זה חלק מתוך ההכנה. ועל גבי שלושת הדברים הללו, יש את הקומה הרביעית, שהיא הקומה העמוקה ביותר. כדי להקל עלינו, נגיד ככה, אנחנו אומרים תמיד את הביטוי הבא, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז כמה דברים מדובר פה על האחד? דבר ראשון, אתה, ריבונו של עולם אחד. שמך מה זה? הגילוי שלך, או בלשון הכי רחבה לחבי הפרשנים, התורה. מי כעמך ישראל זה? עם ישראל. גוי אחד, עם ישראל, בארץ. אז מה אנחנו צריכים, את מי אנחנו רוצים, עדיין אנחנו רוצים, מה נשאר לנו? ארץ ישראל טיפלנו, עם ישראל טיפלנו, תורת ישראל טיפלנו, עכשיו במקושש, מה נשאר לנו? קודש הבריחו, אתה אחד. אתה אחד. צריך כל מה שאמרנו עכשיו. גם הצד הלאומי שהוא אחדות. גם הצד של העם שזה אחדות, גם התורת השם תמימה משיבת נפש, הכל נובע מנקודת יסוד אחת. איזה נקודת יסוד? זה הפרשה האחרונה בפרשה, שהיא פרשת הציצית. ויעלו ויתורו ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת. המילה ויתורו מופיע בתנ״ך או בתורה רק פעמיים. אחד, בהקשר של המרגלים ויתורו, ובפרשה של הציצית ולא תתורו. מה זה תתורו? תתורו איפה אתה ממקד את המבט. איפה אתה ממקד? כאשר נמצאים ויתורו את הארץ, הכוונה הם באים ומתיירים, עושים כמו תיירים, כל מקום שמגיעים מצטלמים, נכון? ככה זה לא רואים בכלל תנוף, רק מצטלמים. בכל פינה יש איזשהו זה. זה ויתורו, הכל במין הסתכלות כזאת. הוא אומר, לא, 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 ככה לא אותו. מה? היום לא צילמת, לא היית, והיום הוא כנראה, אז לא היית, אז תמציא, תרביק, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אז כאן יש לנו פרשה שעניינה להתמקד בכל המעגלי חיים שאמרנו עכשיו, להתמקד בנקודת היסוד של הכל, שזה ריבונו של עולם. ופרשת ציצית, אנחנו יודעים, ראיתם אותו וזכרתם ולא תתור, רב מאיר אומר, מה נשתנה תחלת מכל מיני צבעונין? למה דווקא תחלת יש בציצית? מפני שהתחלת דומה, וים דומה, רקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אני אקרא את הקטע הבא פה למטה, כי הבגדים שלבש יעקב, הם היו בגדי אדם הראשון, שעשה השם יתברך אחר החטא. כמו שכתוב, היה עשה אלוקים לאדם, ולשתוק אותנות אור וילבישם. ומאלו הבגדים עשה השם יתברך לאדם, ומשם נמשכים כל הבגדים שבעולם. וכל הבגדים שבעולם כלולים במצווה ציצית, שתלויה בבגדים, שהוא חיות ושורש ותיקון כל הבגדים שבעולם. כי אחר החטא עשה להם השם יתברך בגדים, שהם מבחינת ציצית, שהם כלליות הבגדים לקדושה. כי עיקר תיקונם על ידי בחינת הבגדים, שהוא מבחינת ציצית, שהיא מבחינת ארץ ישראל. מה כתוב כאן? מה זה הבגד? דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. מה זה, מה מסמל הבגד? אמרנו שמצד אחד בגד ובגידה, נכון? זה ב' ג' ד', נכון מאוד, שכאילו מה זה בגד? זה ההופעה החיצונית. זאת אומרת, זה המפגש שלי עם החיים, נכון? אם אני מוריד את האלף מאלף ב' ג' ד', מה יש לי? בגידה. אבל אם אני מחבר את האלף, אלף ב' ג' ד', יש לי הופעה, יש לי משהו שמתחיל מנקודה אחת, הוא מתחיל להתגלות ב' ג' ד', נכון? זאת אומרת, הבגד יכול להיות מגלה ויכול להיות מכסה. הוא יכול לחסות במובן הזה שאני רוצה לחיות חיים חיצוניים, ולכן אני מתחפש. אני לא נמצא פה, תחפשו אותי, זה נקרא להתחפש. אני לא נמצא פה, הכל זה הבגדים שלי. זה גישה אחת. הגישה השנייה להפך. הבגד זה הדרך לגלות את המהות שלי בחיים. והתחלת עניינה בעצם, כנף פתיל תחלת, ככה, יש בגד. לבגד יש ארבע כנפות. למה עוד יש ארבע כנפות? לארץ, ארבע כנפות הארץ. בעצם הבגד מתחיל מהבגד הפרטי, ומגיע בעצם לכל הגילויים שצריכים להתגלות בכל ההופעות בארץ. זה מין סמל כזה לביטוי של הופעה של משהו שהתבטא בכל המקומות כולם. הבגד נמצא ארבע כנפות. על הארבע כנפות האלה, שהן פרוסות לכל הכיוונים, אנחנו שמים את פתיל תכלת. מה ההסתכלות? ראיתם את מי? אותו. וזכרתם את כל מצוות השם. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אלא אחרי מה תתורו, אחרי מה תתבוננו, נקודת התכלית. התכלת זה נקודת התכלית. התכלת זה הנקודה שמתכוללת, מלשון כלולה, מלשון יש בה את כל המכלול של הכל. תכלת דומה לים. זאת אומרת, אתה מתחיל להסתכל בערכים המרוממים של העולם. ציצית אחת מתכלת. זה מרומם, אתה רואה את האופק, אתה רואה את כל המרחב, אתה רואה את כל השמיים, אתה מבין שיש כאן משהו שהרבה יותר גדול מאשר הכל, אבל הכל מתבטא באותו בגד שאני לובש. הבגד שאני לובש מבטא את הקשר של אותו פרט אל המכלול הגדול, אל הדבר העצום הזה. ולכן הבגד הזה יש תיקון גם במרחב החיים, כמו שאמרנו בארץ ישראל, הדגל, הציצית היא חיבור, נכון? תמיד אנחנו משווים את הציצית לסוג של מדים. נכון? כולנו שלובשים מדים, מה כולם מרגישים? מחוברים למשהו רע, זה התיקון של עם ישראל. והתורה, כל הקשרים והכל, זה כנגד תרי"ג מצוות, נכון? ולא תתורו, כל מצוות השם ועשיתם אותם, זה תיקון של תורת ישראל, נכון? ובסופו של דבר התיקון הזה, שמצווה ציצית, הוא בעצם מחבר אותי למי? לכיסא הכבוד, למי שאמר והיה העולם, לריבונו של עולם. אתה אחד, כי עכשיו אני חייתי את הדבר הזה. אני פחדתי, עליתי לארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, אבל אז זה לובש ציצית. אתם יודעים, יש הרבה פעמים ציפורים כאלה על אנשים שרצו להתחזק, אז הם אמרו, אנחנו, איך אנחנו מתחזקים? דבר ראשון, לפני הכל לובשים ציצית. למה? הציצי זה מהפך מסוים. זה ממצב היה שאתה משתייך פתאום למשהו אחר, כי לא היית רגיל. אחד עם אחרים רואים אותך, אומרים, וואלה, מה קרה לו פתאום? התחיל, לא, גמר את הבגד עד הסוף, כמו נחותים יוצאים לו משם. זה, אבל זה רעיונית. אני יוצר מצב שבו המדים שלי מכווני מטרה. והמדים שלי, המדים הכוללים האלה, את כל עם ישראל, מכוונים כלפי הקודש, כלפי ריבונו של עולם. ועל ידי הציצית בעצם אני מתקן לעומק הכי עמוק את כל הראייה הקלוקלת לכל הכיוונים ולכל הזוויות שהתחילה במרגלים שהם תרו אחרי עיניהם. והנה אנחנו. אם כך סגרנו פה מעגל בעזרת השם יתברך, אני מקווה שהדברים יתיישבו על לבכם. יש לנו כאן מהלך של מרגלים, קלקול בשלושה או ארבעה מעגלים. כל אחד מן המעגלים זוכה לתיקון בפרשיות שיבואו אחרי פרשת המרגלים, כתיקון שאנחנו מרוממים את ארץ ישראל, מרוממים את, מאחדים את עם ישראל, ומחויבים לתורת ישראל. וכל זה, כל שלושת הדברים האלה, הם ביטוי של אלוקי ישראל. שאלוקי ישראל מתבטא על העם שלנו, בארצנו, על ידי תורתנו. ולכן אנחנו בעצם באים בסוף הפרשה הזאת, מוכנים להמשיך את המסע. שלמרות שעכשיו אנחנו יהיה הרבה יותר קשה, מכיוון שאנחנו הולכים עכשיו בדרך התחתים, אחרי שהמדרגה עד כדי כך שבחייה לדורות תהיה, יהיו חורבנות, יהיו בניינים, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו נהיה מחוברים לתורתנו, נהיה מחוברים לעמנו, נהיה מחוברים לארצנו, ונקבל על עצמנו את העול מלכות שמיים של אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. השם זה השם המפורש, אלוקיכם זה הגילוי בעולם. ומתוך כך, נעבור שלבים קשים, אבל בסוף, מובטח כפי שאמרת, ולכן זה נאמר, מובטח שניכנס לארץ ישראל, ומתוך שנלמד במכון מאיר, גם נוכל להתחבר לעם ישראל, לתורת ישראל, לארץ ישראל, ולאלוקי ישראל, שיהיה בעזרת השם, בקרוב ממש, לגאולה שלמה, היו ברוכים, רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצל הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי